הכל חי אונליין 93fm.co.il עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. אנחנו עם הטכנאי שי פופובסקי, עם המפיק שלנו דוד קליגר, עם הטלפונים שלנו, תרשמו כבר עכשיו 1-900-529293, הפקס שלנו 616-4477, אפשר באפליקציה החדשה של רדיו קול חי למי שיש, באתר של רדיו קול חי וגם באתר רשמי, חיים ולדר אתר רשמי, אפשר לרשום שם שאלות ואנחנו נענה במהלך התוכנית. אבל לפני הכל, מחר יהיה יום הזיכרון לחללי צה"ל, וזה הזמן שבו מציינים את הנספים של שנפלו על מערכות בארץ ישראל. ובתקופה הזאת שוטפת המדינה גל אחור של הסתה כנגד חרדים, בעיקר בסוגיית העמידה בצפירה ביום הזיכרון. העובדה גם שחרדים לא חוגגים את יום העצמאות, הם לא מקיימים את מצוות החג. מעניין הוא שהמסיתים הם בדרך כלל ביוק אותם אנשים שבזים ומחללים את השבת וחגי ישראל. אבל מאזינים יקרים, הציבור החרדי מקפיד להתחשב ברגישות הציבור החילוני, ובעיקר בקרובי הנספים השם ינקום דמם. מקובל בפרהסיה לעמוד בצפירה מפני ההתחשבות בצערם של הנספים, של אלה שרואים בזה כבוד לנפטרים, למרות שאין זה מנהג ישראל לכבד נפטרים בצפירה. אנחנו מכבדים בדרכים אחרות כידוע, אבל כל הרבנים אומרים שצריך, בגלל חילול השם וגם בגלל כבוד האדם, איך אבי אומר שיחיה, בגלל כבודם של המתים, פחות בגלל כבודם של בגלל כבודם של החיים, אם לא בגלל כבודם של המתים. את המתים אנחנו מכבדים במשניות, אבל מפני שיש חיים בתוכנו שרואים בהליכה בצפירה פגיעה ברגשות שלהם, כאילו מבזים את הנפטר, אז אנחנו מכבדים את זה ועומדים בצפירה. אני אישית מבקש מכל מי שמקשיב לי לעמוד מחר, לא לעשות דווקא, לא, למרות שהם עושים לנו דווקא, אנחנו לא כמוהם. אז אנחנו נתחיל את התוכנית בשיר היוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך, כי זה באמת התפילה שלנו, ככה אנחנו מתמודדים עם כאב ועם אובדן. ולאחר מכן סיפור מיוחד במינו. האמת שבסיפור הקודם קיבלתי המון המון תגובות על הסדר, הרבה אנשים ש, איך אומרים, חשבו שדבר כזה לא יכול לקרות. כפי שאמר הרב עמר, אם אני לא הייתי יודע שזה נכון, הייתי חושב שזה איזה סיפור שהמצאת, אבל זה בהחלט סיפור נכון ויש איזה קצת המשך. אבל בלי קשר לזה, פרסומות והסיפור החדש שלנו. סליחה, השיר ואחר כך פרסומות.
Yeah.
אם הייתם יודעים כמה קשה להגיע לסיפור עד שורשיו, הייתם באמת ככה מעריכים את מה שנעשה כאן. להגיע לסיפור הזה היה לא פחות קשה מאשר לכתוב אותו, וגם אחרי לכתוב אותו, להגיע לאנשים. אבל מה שחשוב זה התוצאה. בואו נתחיל. הסיפור שאני מבקש לספר התרחש לפני כ-15 שנה, אך שורשיו תמונים לפני עשרות שנים. לפני כ-15 שנה חלה שכן שלי, אברך צעיר עם 4 ילדים במחלת כבד. הייתה זו מחלה קשה וממושכת, נעשו כל הטיפולים האפשריים אך ללא הועיל. כבד שלו הגיע כמעט למצב של חוסר תפקוד. הוא אושפז בבית החולים הדסה עין כרם למחלקה מיוחדת שנקראה בשם בלתי רשמי דור קספה. בגלל מנהל המחלקה המומחה למחלות הכבד, פרופסור רן דור קספה. הוא חובר למכשיר מיוחד שמעביר בזמן אמת את תפקודי הכבד שלו, ועל פי מה שהמכשיר הזה הראה, מצבו היה בכי רע. לאחר כמה ימים ללא שיפור, למרות כל התרופות וכל הטיפולים, הודיע מנהל המחלקה כי לא יהיה מנוס מהטסת החולה לניתוח השתלת כבד באנגליה. ההתארגנות הייתה מהירה ונעשתה מתוך בית החולים, בתיאום בין מנהל המחלקה ובין מקבילו מאנגליה. הסתבר כי היחיד שיכול ללוות את החולה הוא אביו בן ה-60, אז. מאחר ורעייתו של האברך הייתה חלידה, מטופלת בכמה ילדים, ובינתיים כל הארץ אמרה תהילים לרפואתו, מאחר וסכנה מיידית נשקפה לחייו. הוזמנו כרטיסים, ומספר שעות לפני העברה לשדה התעופה ביקש האב, אביו של האברך, ללכת לכותל להתפלל. הרופאים ביקשו ממנו לעשות את זה קצר, מאחר והוא חייב להיות זמין לצאת לשדה התעופה באמבולנס מיוחד עם בנו בעוד שעות ספורות. האב יצא לכותל, ובינתיים הופקדו שני אנשים לשבת ליד החולה. אחד מהשניים הייתי אני, השני היה אחיו. ישבנו ליד מיטתו, הוא היה חלוש ביותר, צהוב כולו, לא היה לו כוח אפילו לדבר. מפעם לפעם הרטבנו את שפתיו, הוא נראה היה כמו שמר המוות נשקף מעיניו. הזמן חולף, ובכל הזמן אני רואה את אחיו עושה שני דברים. אומר תהילים, ומביט במכשיר המלמד על התקדמות הכבד. פרק תהילים ומבט. פרק תהילים ומבט. לאחר כשעה הוא אומר לי, אני רואה איזו תזוזה. לטוב או לרע, אני שואל, מודאג. לטובה, הוא אומר. אמנם קלה, אבל לטובה. הוא מזיק את האחות וזו מעיפה מבט ואומר, זה לא משמעותי, זו תזוזה שאין לה כל משמעות רפואית. האח ממשיך לומר תהילים ומוסיף להסתכל במכשיר. לאחר רבע שעה נוספת הוא קורא שוב לאחות וזו מסתכלת ואומרת, תשמע, זה לא לעניין שתקרא לי בכל רבע שעה. אתה לא מבין בזה וחבל שסתם תעסיק את עצמך. עשר דקות חולפות נוספות חולפות, הוא רץ למתמחה במחלקה. תשמע, אני כבר שבועיים ליד המכשיר הזה. ומעולם לא יראה סימן שכזה, אתם חייבים לראות ולהתייחס לזה. המתמחה הגיע, העיף מבט מאוד לא משמעותי ואמר, יהיה בסדר, אנחנו מכינים הכל לטיסה ואנחנו מקווים לטוב. בוא, אל תטריד את עצמך, אחיך חייב תרומת כבד ואת זה לא ניתן לשנות. 10 דקות נוספות, האח כולו פקעת עצבים לפתע קם ואומר לי, אני הולך לפרופסור טור קספה ורץ לכיוון חדרו. רצתי אחר כדי לנסות להניעו מכך, אך הוא כבר שעט לכיוון החדר, דפק ונעמד בפתח. פרופסור שואל אותו, משהו קריטי? האח אומר, כן, אני רואה תזוזה חיובית במכשיר. הפרופסור הביט בו וראיתי שהוא מתלבט בין לזרוק אותו מהחדר לבין לומר לו בנימוס שלא יתערב. הוא בחר באפשרות השנייה. תראה ידידי, אני מבין אותך, אבל מותר לך לסמוך על הצוות. אם היית אומר לי שהמצב מחמיר, הייתי מגיע לחדר. אבל אתה אומר שנראה לך שהמצב טוב יותר. ניחא, אני שמח לשמוע. במילים אחרות הוא נפנף את שנינו בעדינות. אנחנו חוזרים למיטה. האח מביט במחשיב ואומר לי, תראה, זה לא יאומן. אפילו לא הסתכלתי כי ממילא לא הבנתי כלום במכשיר, אבל הוא כבר רץ חזרה לפרופסור טור קספה. אני נחרדתי לתוצאות המפגש הזה. פרופסור טור קספה עשה פרצוף של אוף, אבל ברוב אדיבותו קם והחל ללכת לחדר. הוא הגיע למיטה, העיף מבט במכשיר, וניתן היה לראות בתדהמה על הפנים שלו. זה לא יכול להיות, הוא אמר, שינוי כזה עוד לא ראיתי, לא במצב כזה של כבד. הוא קורא למתמחים, מבקש לחייל את המכשיר, אך לאחר הקיול התברר שוב שתפקודי הכבד אכן השתפרו בתוך זמן קצר לרמה שמאפשרת להשתקם בטיפול. תודיעו שאני משאה את ההטסה, הודיע פרופסור נרגש כולו, והחל להורות על סדרת פעולות שיסייעו לכבד לחזור לעצמו, זאת לאחר שהצוות כבר התייאש לחלוטין ממצב כזה. באותו בחדר, עוסק בעניין, הופיע אבא, האבא של האברך, זה שנה שיצא לפני שעה ומשהו, לכותל. הוא היה מחוייך כולו, למרות שלא היה לו מושג מהשינוי המפתיע. הפרופסור מסתכל עליו, תגיד לי, אתה שמעת על השינוי? לא, הוא אמר, אני מקווה ששינוי לטובה. תגיד לי אדוני, אומר הפרופסור, אולי תספר לי מה עשית שם בכותל? מה שקרה לבן שלך בשעתיים האלה הוא חסר תקדים בעבודתי ברפואה ולדעתי בעולם כולו. תאמין לי, אני יודע למה אני מדבר. הכבד שלו היה גמור, כלום, גורנישט. כעת הוא מתפקד, אמנם לא בתפוקתו המרבית, אבל יש מה לעשות איתו. אלה המילים שאמר הפרופסור הנכבד, שמעתי במו אוזניי. אביו של האברך פרץ בבכי של אושר ואמר לפרופסור, תסיים את מה שאתה צריך לעשות ואחר כך אני אספר לך מה עשיתי בכותל. זה ייקח לי לפחות רבע שעה. לקח לפרופסור 5 דקות להורות על הטיפול המתאים ועוד 10 דקות להסביר למקבילו בבית החולים באנגליה מדוע חולה לא יגיע למרות שהוא עדיין בחיים. בן שיחו התקשה להאמין שהדבר ייתכן. לאחר מכן התיישב הפרופסור ליד האב ואומר, ספר לי, יש לי את כל הזמן שבעולם. נולדתי בשנת 1940 במקסיקו, סיפר האב הנרגש. חיי הדת במקסיקו היו מאוד חלשים, אמנם היו אנשים לא מעטים שראו עצמם כדתיים, אך הסתפקו בקיום המצוות כמו שבת, תפילין, ולא מעבר לכך. ללימוד התורה לא הייתה חשיבות. רוב הדור שלי גדל כחילוני או כמסורתי, מעטים יצאו דתיים או חרדים. כולם עסקו במסחר. מגיל 14 כבר עסקנו במסחר. ומשפחתנו, כמו משפחות יהודיות אחרות, התעשרו וחיו ברמת חיים גבוהה. היינו דתיים, אפילו דתיים מאוד, אבל לא בכיוון של ישיבות. כשגדתי לגיל 15 חשתי התעוררות גדולה ליהדות וביקשתי מהוריי לעלות לארץ ללמוד בישיבה. משמעות הדבר היה ניתוק מהמסחר, ניתוק מהמשפחה. הוריי ניסו להניע אותי אך הרצון הפנימי שלי היה כזה גדול שהם נעתרו לי בלית ברירה. ואני עליתי לארץ ישראל, נכנסתי לישיבת כל תורה והתחלתי ללמוד. במהלך השנים היינו בקשר של מכתבים עם המשפחה. אבי פתח עסק גדול והפציר בי לבוא ולהשתלב בו. מסתבר שהיהודים כמו בכל מקום ידעו להסתדר והפכו לעשירים. כשהייתי מגיע בחופשות למקסיקו, הם הציעו לי פיתויים רבים, תישאר כאן, אני אקנה לך מכונית יקרה, אתה תיבנה כאן. אבל אני שמרתי לעצמי שלא להתיר לזה, כי ידעתי שמשמעות הדבר היא שלא יהיה בן תורה, ולא בטוח שיהודי דתי. ידעתי שחזרה למקסיקו תהיה בשבילי מוות רוחני. הייתי בן 18.5. הופעל עליי לחץ רב להגיע לחופשה. היה לי תחושה שמשפחתי מתכננת מסע של שכנוע, ופחדתי מזה. ואז הגעתי לכותל, וקיבלתי על עצמי שליתר ביטחון, בלי נדר, לא אצא בכלל מהארץ אפילו לא לחופשות. כדי שלא אגיע למצב שאתפתה להישאר שם. התוצאה של זה שבמשך 4.5 שנים לא ראיתי את משפחתי. אני ישבתי ולמדתי והתמסרתי ללימוד התורה, ובעזרת השם זכיתי לשידוך טוב, התארסתי משפחה טובה, חשובה, עם אישה טובה, כאן בישראל. הוריי ואחיי הגיעו במיוחד להשתתף בחתונה ובשבע הברכות. במהלך החתונה אביה נרגש, הוא ראה איך השתלבתי, את החברים שרכשתי, את הרבנים שהקיפו אותי, את הקשר המיוחד שלי איתם. הוא שתק ולא אמר דבר. אבל בשבע ברכות האחרון, לאחר שבעה ימים, בהם הוריי ואחיי קלטו לאיזו דרגה הגעתי, הקשיבו היטב לכל הרבנים והחברים שדיברו בשבחי. קם אבי במפתיע וביקש לדבר. לאחר מילות הפתיחה הוא הזכיר את שמי, ואז החל לבכות, להתייפח. דבר שלא עשה מעולם. הוא פשוט בכה ובכה, וכל הקהל איתו, ועדיין לא הוציא מילה מהפה. אבל אבי התעקש להמשיך לדבר. הוא הוציא טקסט כתוב והחל לקרוא את פרקי רבי נתן. הסיפור על רבי אליעזר בן הורקנוס שביקש ללמוד תורה. חורשים הרבה היו לאביו, הוא היה חורש בתרשים. ישב לו והיה בוכה. אמר לו אביו, בני מפני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה רוכש שאתה חורש בתרשים? למחרת בו וחרוש על גב מענה. ישב על גב מענה והיה בוכה. אמר לו אביו, מה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. ורבי אליעזר הלך ללמוד אצל רבי יוחנן בן זכאי. אמרו בניו של הורקנוס לאביהם, לך ונדה את אליעזר מנכסיך. עלה לירושלים לדנותו מנכסיו ומצא שם יום טוב לרבי יוחנן בן זכאי, וכל גדולי המדינה מסובים אצלו, וכולם דיברו בשבחו של רבי אליעזר, עד שבר יונתן בן זכאי מאחריו ונשקו על ראשו ואמר, אשריכם אברהם יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם. אמר להם אביהם של רבי אליעזר, למי אתם אומרים כך? אמרו לו, לבנך אליעזר. אמר להם, וכך היה צריך לומר, אשריכם אברהם יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם? לא היה צריך לומר, אלא אשראי אני שיצא מחלצי. אבי שוב פרץ בבכי שסחף את כולם ואמר, מעולם לא חשבתי לנדותך מנכסי, וגם אחיך מעולם לא דרשו כך. הם העריכו את לימוד התורה שלך. אולם אני מודה שרצינו שתבוא למקסיקה, שתשתלב בעסקים. לא הבנו את ההחלטה שלך להתנתק ולבוא לכאן, ואפילו התמרמרנו קצת על כך שאינך לא לוקח חלק בעסקי המשפחה. אבל כעת שבאנו וראינו לאיזה דרגה רוחנית הגעת, אני חושב שכל אחיך שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא שזיכה את כולנו לילד צדיק שלומד תורה ומקפיד במצוות. כעת כולנו מבינים שכל ההצלחה שלנו בעסקים הייתה בגללך, ואני כעת מבקש את סליחתך ומבטיח לך מעתה ואילך להחזיר כל מה שמגיע לך ולסייע להקים משפחה שתלך בדרך התורה. אתה ומשפחתך תהיו המזוזה של המשפחה שלנו. בשלב זה החל אבי לספר לפרופסור על אביו שכבר לא היה בין החיים, והנחת שיש לו כאן. וכאן נשבר מבכי ולא יכול להמשיך עוד, אבל הדברים עשו על הפרופסור רושם בעל ימחה. הקמתי בית לתפארת, סיפר אבי לפרופסור. בנים ובנות חרדים שהקימו משפחות, וביניהם את בני, זה שאתה מטפל בו במסירות כזו. בני חלה, ואנחנו עשינו את כל ההשתדלויות בתפילה ובלימוד, וגייסנו את כל הציבור לקרוע שערי שמיים ולא נאתרנו. כעת משקלו כל הקיצין, והבנתי שאנחנו צריכים לנסוע לחוץ לארץ, לעשות ניתוח השתלה, שאחוזי הסיכויים להצלחה אינם גדולים. החלטתי ללכת לפני כן לכותל המערבי. אתה שאלת מה עשיתי שם? אני אגיד לך מה עשיתי שם. ניגשתי לאבנים ואמרתי לקדוש ברוך הוא במילים האלה, ריבונו של עולם, הרי רק בשבילך קיבלתי על עצמי שלא לעזוב את הארץ, כדי שלא אתפתה, כדי שלא להתנתק מלימוד תורתך ומקיום מצוותיך. כל עוד בידי היה הדבר, שמרתי על ההבטחה באדיקות. הייתכן שאצטרך להפר את הבטחתי בגלל שבני נוטה למות? כעת בידך הדבר, בורא עולמים, אמרתי, בידך הפקיד רוחו ובידך הפקיד הבטחתי. סיימתי את התפילה ולאחר מכן חזרתי כאן בידיעה ברורה שמשהו חייב לקרות. וכעת אין לי ספק שאחר כל התפילות הרבות, המילים האלה שאמרתי בכותל המערבי היו אלה שהכריעו. הפרופסור והצוות הקטן שלצידו התרגשו הדמעות, ואני הקטן שנוכחתי במחזה המרגש. שמרתי אותו זמן רב בליבי. ולאחרונה, בעקבות אחד מסיפוריך שגרם לי חיזוק גדול, אמרתי לעצמי זה הזמן למסור לך אותו, לגרום לציבור לחוש מכוחה של מסירות לקיום מצוות ולימוד התורה. אך עדיין לא סיפרתי הכל. כמה שורות לסיום. אני צריך לספר לך משהו שיפתיע אותך ויחבר את הקוראים שלך והמאזינים שלך לסיפור, ובשביל זה אני חוזר שוב 50 שנים לאחור. בעקבות אותה שמחה, בעקבות ההכרה של המשפחה בעלייה הרוחנית של בנם ואחיהם, נמשכו גם הם לחיים של תורה, ובמהלך השנים שלאחר מכן, בזה אחר זה, עלו לארץ ישראל, חלקם לאחר נישואיהם, חלקם ביותם בחורים, וכולם הקימו בתים לתפארת, וגם הקימו מוסדות חינוך ידועים שנמצאים בשורה הראשונה של עולם התתים והישיבות בארץ ישראל. וכאן אחשוף לך את שם המשפחה ותבין הכל. שמו של האיש שעלה לבדו לפני 50 שנה לארץ הוא הרב יוסף זיית. אחריו עלו באו אחיו הרבנים שאול, יהודה, דוד, שלמה, אברהם זיכרונו לברכה, ויבדו לחיים טובים הרבנים יצחק ויעקב. הם הקימו את מוסדות החינוך המפוארים, תלמוד תורה שתילי זיתים, הישיבה הקטנה משכנות הרועים, ואת הישיבה הגדולה היסודות. וכעת, הסיפור מקבל את העוצמה הראויה לו, כמו את המסר הגדול. ראו לאן הובילה החלטה של נער בן 15, שעלה לבדו מארץ נחר, וסחף אחריו את אחיו. ראו מה נבנה מהקבלה היא, בכותל, שלא לשוב למקום שירחק אותו מחיים של תורה. ראו מה יצא ממנו מאחיו שבאו בעקבותיו. מוסדות מפוארים, מהם יצאו אלפי ואולי רבבות בוגרים, תלמידי חכמים, עירי השם שבנו בנים לתפארת, דורי דורות ישרים מבורכים, ובניין עדי יד. ערב טוב לך, הרב דניאל זיית.
ערב מצוין.
אתה גיבור הסיפור. לפני כמה שנים היית מאושפז?
24 שנים.
וואה.
אז הסיפור מרגש מחדש.
קודם כל אני רוצה להגיד לך, אתה בנו של הרב יוסף, זה שבעצם בעקבותיו עלתה כל המשפחה. ואני רוצה להגיד לך שכתבתי את הסיפור הזה עם המון דמעות, כי הוא ריגש אותי באמת באמת בצורה מיוחדת, ואני משער שגם את הקוראים שלנו. אני רוצה להגיד משהו. משהו מעניין למאזינים. אני, מי שהביא לי את הסיפור זה הרב עזרא ישראלי אברך. כל מי שדיברתי איתו היה פשוט קשה להשיג אותו. למה? אני יומיים על הסיפור הזה, ופשוט אנשים יושבים ולומדים, גם אותך, גם את אחיך, וגם את הרב עזרא ישראלי. אני פשוט התביישתי, אמרתי לעצמי, אני חושב שאני אדם עסוק, אלה אנשים עסוקים. פשוט יושבים ולומדים, אנשים שאין להם, פשוט אי אפשר לדבר איתם בטלפון, כי הם, אבל הסיפור הגיע, לאט לאט אספתי עוד ועוד ועוד, וקיבלתי את כל התמונה כולה, ויכלתי להעלות את זה לכתב. אז קודם כל, אתה בריא כיום.
כן, ברוך השם.
ברוך השם, פשוט ממצב של השתלה, למצב של בריאות איתנה. כמה, אני מבין שיש לך משפחה, אני לא ידעתי שלפני כל המשל בסיפור כתבתי 15 שנה, אני שומע שזה 24 שנים. ואתה, אני מבין, קודם כל ספר לי, ההחלמה הייתה, כמה זמן אחרי זה יצאת מבית חולים?
ההחלמה אחרי הסיפור, אחרי אותו יום?
כן.
בעצם אפשר לומר יום יומיים החלמה גמורה.
מה? יום יומיים.
יום יומיים החלמה גמורה, שבעצם הרופאים רצו לשלוח אותי לבית, זה ערב ראש השנה.
זאת אומרת, בעצם עמדת לפני השתלה, ויום יומיים אחרי זה אתה בריא.
ממש ככה.
זה ממש. מעצים את הנש, אתה רואה? זה משהו שאני השגתי, דרך אגב, השגתי את הרב דניאל זיית, משהו כמו חצי שעה לפני השידור. זה הפעם הראשונה שהצלחתי לדבר איתו ולהסביר לו מה זה שידור ואיך לשכנע, וממש אמרתי לו שזה מסר, ואני בטוח שכולכם תסכימו איתי שמדובר במסר מאוד 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 חשוב. אני היום ישבתי עם בחור שרוצה לעזוב ישיבה, וזה קורה לי מדי פעם, ואמרתי לו, אתה יודע, אני כותב עכשיו סיפור, אני בעיצומו של סיפור של בן אדם שעזב משפחה ואושר, ותראה מה הוא עשה ותראה מה הוא בנה. וראיתי שזה דבר שעשה, ואמרתי, אם לבחור הזה, זה בטח זה לאלפי אנשים, ומקשיבים לנו מאות אלפי אנשים, זה יחזק ויעשה. האביך, אני מבין, עד היום אברך בן תורה.
כן.
איפה הוא למד?
כל כולו תורה.
הרב יוסף.
בישיבות?
בישיבות, אני מבין, בכל תורה הוא למד. בכל תורה.
למד בכל תורה.
עכשיו, כמובן, האחים, בית זיית, הרב יהודה זיית, מנכ"ל כל המוסדות של שתילי זיתים, אתה יודע מה שזה, אני לא ידעתי מה יותר כאן הסיפור, יש פה שתי סיפורים, הסיפור שלך, שהוא מדהים, הוא מדהים, פשוט, ההליכה הזאת לכותל, הפרופסור שלא היה דבר כזה, אני הבנתי שמעולם לא היה, ומאז לא היה דבר כזה. ואני אומר, אני רואה פה נס ברור, כלומר, ברור, אין פה שאלה. בן אדם עם כרטיסים, בדרך להשתלה, ופשוט מוטב המצב שלו. אני מאמין בדברים, כולנו מאמינים, אבל אנחנו לא תמיד רואים את זה. שם אנחנו רואים פשוט, זה לא יכול להיות אחרת. הבטחה, בא בן אדם ופורע את חובו, אומר לו, הבטחתי לך, לך הבטחתי. תגיד לי, אביך כולו תורה, אני משער שגם כל משפחת זיית זה משפחה של תורה, משפחה של מוסדות תורה. אני אומר שהסיפור השני זה באמת המוסדות המפוארים, שתילי זיתים, כולם יודעים שזה אחד החיידרים המובילים בבני ברק, ישיבת משכנות הרועים, ישיבה קטנה, ישיבת יסודות ביסודות, אלה באמת רשומים על שם משפחת זיית, הרב יהודה זיית ואחרים. אתה גדלת בבני ברק?
כן.
ולמדת בשתילי זיתים?
לא, כשאני כבר הייתי, זה עדיין לא הגיעה הכיתה שלי.
אוקיי, אתה, כלומר, למדת, נכון, אם לפני 24 שנה היית כבר אברך, אנחנו מבינים שמדובר. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, היה חשוב לי לעלות אותך לשידור. אני... קודם כל, שיש תקווה ושיש אפשרות להבריא מדבר כזה, ושלימוד תורה ושמסירות למען תורה, יש לה את ה... שמסירות למען תורה, יש לה משמעות, משמעות מאוד מאוד גדולה במציאות, בחיים שלנו. אני בשם כל המאזינים, אם יש לך משהו לומר, אנחנו נשמח... באמת כמסר, אני יותר הייתי רוצה לדבר על אביך, כי הוא דמות שמרתקת אותי. מה הוא סיפר לכם? מה גרם לו? מה גרם לו לעלות בגיל כזה?
דבר ראשון, זה סוג נשמה מסוימת שקדוש ברוך הוא שותל בכל מקום, כי אחרי הכל הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יתחזקו. אז הוא שם איזה נשמה בכל מקום שהיא תחזק את כל המשפחה. זה דבר ידוע. אבל דבר שני, שאבא שלו תמיד היה אומר, לא היה קורא לו יוסף, היה קורא לו חכם יוסף. חכם יוסף. אז דבר שמכניסים לבן אדם בראש, שהוא יכול, הוא מגיע.
יפה. אני ממש ראיתי זה כמו הסיפור של אליעזר בן הורקנוס, זה מאוד מאוד מתאים, כי למרות ששוב, המשפחה הייתה משפחה דתית, זו הייתה משפחה שהקפידה, אבל לא היה שם את המושג ישיבות במקסיקו. נדמה לי שעד היום המצב הוא כזה שם, לא שיש היום עוד ישיבות כבר.
לא כל כך מומחה.
אני יודע, יש הספר שלי מתורגם. כן, בבקשה, תוסיף, בבקשה, כן.
עוד מילה אחת, כי בבקשה. מור אביד בכותל, כפי זיכרוני, הוא אמר עוד איזה משפט.
כן.
שרבות פעמים החברים והידידים שבמקסיקו אמרו לו, תבוא, ניתן לך ממון בשפע, תהיה רב, תמסור שיעורית, והכסף יכל לזרום בצורה של שפע.
כן.
אבל תמיד הוא אמר, הקבלה שלי, קבלה, כל דבר לא ישווה לו. והיו זמנים לומר אבי שפשוט, גם בזמנים שאני הייתי ילד, שני זה שפשוט פירות בבית זה היה דבר נדיר. לקחת תפוח ולחלק אותו לתינוק הזה ולילד הזה, זה דברים שהיו שנים רבות.
כן. מסירות לתורה.
שאני הייתי. דהיינו שהממון הזה הוא לא היה מיותר לו, היה בשביל אוכל. כשאני הייתי ילד, שאמא שלי הייתה עובדת, כסף שהייתה מקבלת, למה היא הייתה, לאיפה היא הייתה רצה? היינו ילדים, רצה לחנות פירות. היינו ארבע תפוחים, ועוד תפוח אדום לאח הגדול שיבוא מהישיבה, זה צורת הילדות שלנו.
תשמע, לא לחינה, משפחת זיית נמצאת בכותל המזרח של המשפחות הספרדיות, ובכלל בארץ ישראל. אני מאחל לך, הרב דניאל זיית, בריאות איתנה, אני משער שאתה בריא ושלם, ושימשיך אתה וילדיך וכל אשר לך, והמסר של הסיפור שלך הוא חזק מאוד, אמנם לא אתה סיפרת, אמנם נודע לך בכלל רק לפני חצי שעה, שאני מודע לסיפור הזה. תודה לך, ואנחנו נקדיש לך את השיר, תורה הקדושה.
Ischanini bivakushu Inaiti marot vikdisha Oitoyiru akidoishu Ischanini
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אז אחרי הסיפור המיוחד הזה אנחנו נמסור פה את הטלפונים שלנו 1-900-529-2993, הפקס 616-4477, ואפשר לאפליקציה של כל חי, אני לא יודע איך מגיעים לזה, אבל מי שיש לו את זה יודע. ואני מקבל הרבה תגובות, גם על הסיפור, דרך אגב, אנשים מאוד מאוד מתרגשים, יש בו הרבה מסר, אבל בעיקר אני מקבל גם על הפתיח שלי, שבו ביקשתי לעמוד בצפירה. רוב התגובות אני רואה מסכימות ומחזקות את הדברים. אנחנו מחונכים ככה, זה לא משהו שאני מחדש אותו, שיהיה ברור. זה הרבנים שלנו, ואפילו יש תמונה שפורסמה של ראש ישיבת חברון עומד בצפירה. שוב, אנחנו עומדים בצפירה לא מפני שאנחנו מאמינים שזה הדבר שנכון לעשות, שזה הדבר שצריך לעשות. יש לנו את הדרך שלנו לכבד את הנפטרים. אבל אנחנו מכבדים את החיים. אנשים פשוט איבדו את היקרים להם, וזה יקרים גם לנו. החיילים הללו בסך הכל הם כולם קדושים שמתו על קידוש השם, אז אנחנו גם לנו הם יקרים. אנחנו לא מכבדים אותם בצורה הזאת, אבל את יקיריהם אנחנו מכבדים על ידי שאנחנו לא מתגרים בהם. והיו כמה אנשים שלא הרבה, שתיים יותר נכון, מבין אבל עשרות תגובות שאני רואה כאן, שאמרו, למה הם מחללים שבת, למה אנחנו לא נראה להם? אז אמרתי את זה, אנחנו לא מראים להם, אנחנו אנשים חרדים, אנחנו לא מאמינים בלהחזיר ולא מאמינים בלנקום, ואנחנו לא עושים דברים שלא צריך לעשות אותם. ואנחנו שומעים גם לרבנים שלנו, ואנחנו לא פוגעים באנשים אחרים, זה הכל. זה נכון שמגיע, ודרך אגב יש שיחה מאוד מעניינת בין ירון דקל, מפקד גלץ, לבין אמנון לוי. ודקל אומר לו, אני רוצה לדבר על מגזר אחד שתמיד מצולם כמי שאיננו מכבד את הצפירה, המגזר החרדי. ואז אמנון לוי אומר לו, שהוא גם חילוני, האמת שגם אני הרבה שנים רוצה לדבר על זה, ואפילו בחריפות, זו בעיניי דוגמה להסתה בוטה ומכוערת נגד החרדים. שואל אותו דקל, מדוע? כל שנה מצלמים את החרדים בבני יוקר בירושלים שהם לא עומדים בצפירה, וזה מכוער, כי קודם כל לא במקרה בוחרים את יום הזיכרון לחיי צהל, למה הם לא הולכים ליום השואה? חרדים גם שם לא עומדים. והוא אומר, החרדים, רוב החרדים כן עומדים דווקא, חלקם הגדול קשה להם עם הצפירה והם בכל זאת עומדים, אבל גם אלה שלא עומדים, גם לא עומדים ביום השואה. ואתה אומר, ביום השואה זה לא חללי צהל, שהם מרושמים בניקור עליהם. זה אבא שלהם, זה אמא שלהם. חסידיות שלמות נשרפו בשואה. הרי אי אפשר לומר שהשואה לא מעניינת את החרדים. אז אולי ההסתה היא בעצם כדי לפגוע בחרדים ככאלה שרוצים לפגוע בחיילים? שנינו יודעים שזה לא נכון. אז אמרי, אני שואל אותו, הסתה של מי? של הציבור החילוני? ולא כן, יש פה כפייה חילונית. אז אמר אין שואל אותו, מה אם לכבד את רגשותם של החילונים שעומדים דום? אז הוא אומר לו, אתה יודע, החילונים אוהבים שיש כפייה דתית. ואז הוא שואל אותו שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר לו, תגיד לי, מה היה קורה, אני ככה מנסה לקצר, הוא אומר לו, מה היה קורה אם יעלה, אם שסת עלי לשלטון, הוא מפלגה חרדית יותר קיצונית, והיא אומרת, אנחנו רוצים לכבד את חיילי צהל, אבל בדרכנו, בשעה יום 11, אין ספירה, כולם, כולל הטיירון דיקל החילוני, חייבים לבוא לבית כנסת להגיד קדיש לזכרם של הנופלים. אז הוא אומר, אז אנחנו נגיד לא יעלה על הדעת. אז אמנון לוי אומר, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה, ירון. אנחנו דורשים יותר מדי מהם, וזה ממשיך, אבל אנחנו חייבים לסיים את השעה הזאת. אז שוב, הטלפונים שלנו 1-900-529-293. שעה הבאה, נמשיך אתכם להשתמע.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים. אנחנו עם הטכנאי שלנו הנחמד, ג'י פופובסקי. עם המפיק הלא פחות נחמד, דוד קליגר. עם הטלפונים שלנו, 1-900-529-293. עם הפקס 616-4477, עם האתר של כל חי, עם האפליקציה, וכמובן עם האתר הרשמי שלי, חיים ולדר, שבו תוכלו לכתוב, לשאול, כמובן. עכשיו אנחנו, אני אתחיל לקרוא פה כמה שאלות. כיצד ניתן לתת עצות או להעיר לבת 18 שלא אוהבת לקבל ביקורת ולא הערות? היא אפילו לא מתייחסת להערות. חשוב לי לציין, היא כותבת, שערותיי ועצותיי הינן בנוגע להתנהלות בבית, בתחומים בסיסיים, וכוונתי כמובן לטובת הבת. לטענת הבת היא מוכנה לקבל דבריי בלא שתשמע כביקורת. אשמח לקבל כלים ומעשיים. טוב, תראי, ילדה בת 18 היא לא ילדה, היא למעשה כבר אישה. המעבר בין הבגרות להיות איש, גם אצל בן, גם אצל בת, גורמים לעתים לבני אדם שלא השלימו את תהליך ההתבגרות, לחוש נמוך אם מישהו מאיר להם. האמת, לא רק נערים, האמת היא שבני אדם באופן כללי לא אוהבים שמאירים להם. בוא נראה כל אחד מאיתנו כמה אוהב שמאירים לו. והעצה שלי, לא רק לך, לכל הורה, למנוע בוא נמנע מעצמנו כמה שיותר מהערות. אגב, זה יצא בכלל טובה לכל תחומי החיים, אבל גם עם הילדים שלנו, לפעמים אנחנו חופרים, שוב, אנחנו צריכים לחנך אותם. אבל דברים, לפעמים אנחנו מעירים סתם של הנרבים שלנו, שאנחנו יודעים שזה לא יעזור. אז דבר שלא נשמע, לא אומרים. ואם בן אדם לא מצליח לומר דברי ביקורת בצורה שלא נראית כביקורת, אז או שהבן אדם הוא ביקורתי מדי, או שהאדם השומע רגיש מדי. ובשניהם הכלל הוא, כמו שאמרתי, מצווה שלא לומר דבר שנשמע, כמו שמצווה לומר דבר שנשמע. אני מציע, תתחברי אליה. ולפעמים מותר לתת למישהו מתבגר, פה זה כבר לא, זה כבר יותר מזה, להיווכח בעצמו בטעויות שלו. ואם מדובר בטעות ממש ממש גדולה, אפשר להשתמש בצד שלישי כדי ליצור את הביקורת בצורה חכמה יותר. ערב טוב, כותבת מי שיש לנו בלי עין הרע שני ילדים, הגדולה בת כמעט שנתיים, הקטן בן 10 חודשים, הגדולה מקסחת, איזה יופי, מקסחת כל הזמן לשם כיסוח, וזה הגיע למצב שהוא רק רואה אותה מתקרב ומתחיל לצורך מבר. טוב, אני אצור את השאלה הזאת, חוץ מזה שאמרתי את המילה מקסחת, אז זה ככה קורה כולם, אנשים מקנים, ילדים מקנים אחד בשני, והם, כמו שאת אומרת, מקסרים אחד את השני, ומה שצריך לעשות זה, כשזה קורה, להרחיק את הגדולה, לשים אותה בחדר, להגיד זה לא בסדר מה שאת עושה, והיא תהיה איזה 5 דקות או 10 דקות בחדר, והיא תצא, ואחרי 1.5 שעות עוד פעם תעשה משהו, ועוד פעם נעשה את זה, אחרי 10 פעמים שהיא תבין את התנאיה, אבל באמת לא לקחת את זה במקום קשה, זה נורמלי לחלוטין. אנחנו עם מאזין, ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, מאזינה. כן.
זה הרב, אני יש לי ילדה בת 11.5 שלוקחת לי כסף ממקום שבעלה. ואני בזמן אנחנו מחבה, אבל היא הולכת לתיקים של החיות שלה ולוקחת מהן, איפה שבעלה כסף לוקחת. מה אני עושה?
היא עושה את זה ביודעין או שהיא מנסה להחביא את זה?
לא, היא פשוט לוקחת מ-100 שקל, 50 שקל,
סכומים גדולים. אני אולי לא הבנת מה זה ביודעין. ביודעין זה האם כשהיא לוקחת, היא יודעת שאתם תדעו שהיא תיקח, או שהיא מנסה להסתיר את זה שהיא לוקחת?
לא, היא יודעת שאנחנו נדע בסופו של דבר שהיא לוקחת.
מה את אומרת? זה באמת נדיר. אני רוצה להסביר משהו. קורה לפעמים שילדים סוחבים, זה לא שמשהו טוב, אבל זה קורה. זה פחות מגניבה, כשילד לוקח ממקום אחר זה גניבה ממש. כשילד לוקח, אז זה לא שאולי זה נקרא גניבה, אבל במכנה הפסיכולוגית זה הוא יותר מרשה לעצמו, זה כמו שהוא מרשה לעצמו לקחת קפה, אז הוא אומר לעצמו, מה, אני אקח גם כסף. זאת אומרת, אבל בדרך כלל הילדים עושים את זה בסתר, ואנחנו חייבים לעצור את זה כמובן, וחייבים לעצור את זה בלי לקרוא להם גנבים. אנחנו צריכים פשוט בפירוש גם להניש אותם, לא לפחד מזה, וגם להוכיח אותם, לומר לנו שזה לא, שאנחנו לא מוכנים שזה יקרה דבר כזה. איך באמת מחנכים לא לקחת, זה הבושה. זה בעצם לדבר על הנושא, המצפון, המצפון שלנו, למה אנחנו לא גונבים גם כשאף אחד לא רואה? כי יש לנו מצפון. מה זה מצפון? אנחנו מתביישים מעצמנו. אנחנו לא עושים דברים שלא צריך לעשות אותם. ולכן, כדי איך אנחנו בעצם מחזקים או בונים את המצפון, אנחנו מדברים המון המון על הקטע של זה בושה, אתם לא יודעים מה קורה למי שלוקח, אומרים עליו, מדברים עליו, זה לא נעים, ולפעמים גם צריך גם אפילו ללכת למישהו שמטפל, ואז יוצא החוצה, ואז הילד מרגיש שזה סוג, שוב, לא לבייש, אלא לדבר על תחושת הבושה, לטפח את תחושת הבושה מדברים שאין לעשותם. עכשיו, הילדה הזאת זה נשמע לי משהו הרבה יותר, וזה משהו אחר לגמרי. לדעתי זה בכלל בעיה של גבולות וסמכויות. לא קשור בכלל לתפיסה המצפונית, זה דבר יותר קשה, גם אין לה תפיסה המצפונית, וגם היא לא, פשוט לא שמה עליכם. ועל זה צריכה פשוט הדרכה בגבולות וסמכויות. זאת אומרת, זה צריך להיות אפילו יותר קשה, כי בעצם מצפצפת עליכם, לא שמה עליכם. וזה לא יכול לקרות. אתם צריכים לחזק את הסמכות הערות שלכם, וזה לא יקרה בתוכנית הזאת. אתם צריכים פשוט ללכת להדרכה איך לחזק את הסמכות הערות. אוקיי?
תודה רבה,
הרב. אוקיי, עכשיו יש לנו שאלות נוספות. יש לי בעיה עם הילדים שלי. כשאני מסרבת להם דברים, הם פותחים עליי במתקפה. כל אחד והסגנון שלו, איזה אמא, את כל דבר לא מרשה, אני לא רוצה, להיות בבית הזה, ועוד אמירות בסגנון. אציין שברוך השם עם ילדים שלא חסר להם כלום, הם מקבלים ומפונקים יותר מדברים בסיסיים, אמירות שלהם פוגעות בי רגשית, שככה הילדים שלי מדברים אליי בחוצפה, בלי כבוד. זה גם מערער לי את הביטחון שלי בחינוך, שאני מעניקה להם. אני באמת משתלט המון בחינוכם, בתפילות ומעשים. אני כל כך עובדת עיצות שזה קורה. עד עכשיו נהגתי בהתעלמות. אני לא מתייחסת לדברים, ממשיכה הלאה, שומרת על קור רוח ואומרת בטון רגוע, ככה אמרתי ואסור לדבר כך, מה אני צריכה לעשות? אז קודם כל, אני מציע ככה. זו שאלה שהגיעה למשל לאתר שלי, ומעניין, באתר יש אפשרות לאנשים אחרים לענות תשובות, ויש פה מישהי שענתה, אחד בשם מרים, ששווה ככה להקשיב לה. כשילדים שלי אומרים דברים כאלה, אני אומרת להם בנחת וחיוך על הפנים, אם לא טוב לכם, אתם יכולים ליצור אמא אחרת. יש פה כמה שכניות בבניין, ואתם יכולים לשאול אותם, אם הן מוכנות להיות אמא שלכם, אולי הם תרשן עליכם את מה שאני לא מרשה, אבל מי שילד שלי חייב לשמוע. יום אחד ילדים, הילד שלי אמר, אבל בטח יש דברים שאת מרשה והם לא. אמרתי, נכון, זו הבחירה שלך. זה בקיצור מה שהיא כותבת, והיא כותבת מאוד נכון, ואני מוסיף כאן שאנחנו צריכים לגרום מעבר לאמירה הזאת, כאשר הדברים חוזרים על עצמם, אנחנו בדרך כלל חושבים שהנכון הוא להניש ילד, או ילד מבקש משהו בחוצפה, אנחנו לא ניתן לו את זה וזה נגמר. ואני אומר לכם, שאם ילד אומר בחוצפה, הוא משתמש בחוצפה, אז מעבר לזה שלא ניתן לו את הדבר שאותו הוא ביקש, אנחנו גם צריכים לשלם לו לחוד על החוצפה. וזאת למה? כי אחרת, אז ילד זה שיטת מצליח. אתם יודעים, כמו אחד במסעדה בא אליכם מישהו, המלצר, ואומר לכם, אלמנה ראשונה 80 שקל, אלמנה מרכזית 120 שקל, השתייה 12 שקל, מצליח 15 שקל וכינוח 20 שקל. ואז אתה פתאום אחד הרעני אומר לו, בוא שנייה המלצה, מה זה מצליח? אז הוא אומר, תביא את, הוא מוחק, אומר, טוב, זה לא הצליח, ניסיתי. שיטת מצליח זה בן אדם אומר, אני אנסה לעשות משהו רע, ואם אני אצליח, יהיה בסדר. אם המלצר הזה עובד עם 50 אנשים בערב, ו10 תפסו אותו, עדיין כדאי לו, ימשיך את זה. אבל אם על פעם אחת שהוא נתפס, הוא ייתן כנס של 500 שקל, או יעוף מהמסעדה, הוא לא יעשה את זה יותר. ולכן כאשר ילד, אנחנו אומרים לו לא. ושוב, לא להגיד כל כך מהר לא. מותר להגיד גם כן. אבל אם החלטנו להגיד לא, והילד מתעקש, זה בסדר שהוא מתעקש, זה לא חוצפה להתעקש, וגם לא חוצפה לבכות, ולא חוצפה להגיד רע לי וסתם רע לי בחיים. יש כאלה שרואים בזה חוצפה, זו לא חוצפה. זכותו הדמוקרטית של ילד לכעוס ולהתעצבן שלא נותנים לו. אבל אם הוא מתחצף, אז אמרו לו, אוקיי, את זה מה שביקשת עכשיו לא תקבל לא רק היום, אלא גם עוד שבוע, ומעבר לזה אנחנו נצטרך להניש אותך על זה שהתחצפת. את זה לעשות באורך רוח, בשקט, ברוגע, לא להתעצבן. וכאשר אנחנו מרגילים ילדים שלא מדברים בשפה מסוימת, הם לא ידברו בשפה הזאת. אבל אני בפירוש מתחבר למילים של מרים, ששוב, אתם מוזמנים גם אתם באתר שלי, לענות גם, אין כבעל הניסיון, ומכל מלמדי השכלתי. אז אנחנו נשמיע כאן את אוהד מוכשקוביץ עם ברכת הבנים, כמובן בווקלי. ואתם מוזמנים להתקשר ל-1-900-529-293 ונמשיך אחר כך גם בשאלות. כמובן שקליגן מזכיר לי את האפליקציה.
מלפני יובינו שבשומעים שייתן ולבחור אהב עושוי ועיר עושוי ושיהי רס השם על פונך כל ימי חייך והיא רצוי מלפני הבינו שבשמיים שיתן בלבחור אהב עושוי ועיר עושוי כל ימי חייך וייתן לך בוני בוני ובונוי צדיקים וצדיקוי עוסקים בתוירו שבשמיים שיתן בלבחור אהב עושוי ועיר עושוי ושיהי רס השם על פונך כל ימי ימי חייך skim ba toy ro ba mitva
חיים ולדר.
אז אנחנו שוב עם הטלפונים שלנו 1-900-529-2-93. יש לנו שאלות נוספות, יש פה שאלה די מורכבת ומעניינת שאני משער שהרבה ככה ירצו לדעת תשובה עליה. אז ככה, שלום וברכה, עבודתי מורכבת מאוד מפני שממנה יש כל מעט בציבור שלנו, אני מעדיף שלא לחשוף אותה. אני יחסי די מוכר, אומר. יש לי תחומי אחריות רחבים, אני כפוף לאדם ישיר בעל כוחות כברים ולא מצויים, הוא חי בסגפנות, למרות שתחת ידיו מתגלגלים מיליונים. עובד מלפנות בוקר עד אמצע הלילה כמעט בלי הפוגה, למרות שהוא קרוב לגיל 80 יותר מאשר לגיל 70. מעניין, כמו סיפור שלי. הקומוניקציה החברתית שלו מורכבת. אנשים, וזה כולל את אשתו ובניו, בוררים את מילותיהם היטב לפני שיחה איתו. ומשחזרים אותה לאחר מכן לנחש מה התכוון. מעניין. הוא לא סימפטי, לא מפרגן. בעיניו רק רואה שחורות ותחושות הזולת, ופיו פתוח לפגוע ולהעליב. במסגרת העסק שלו יש כ-200 עובדים, מתוכם כ-10 ישירים תחתיו, ואני אחד מהם. בסך הכללי יש לו הצלחה כבירה בכל מישורי העסק שלו, אולי בגלל הקפדנות המרובה ואולי למרות, וכאן הבעיה שלי. הוא מכיר אותי שנים, ולפני שנתיים קרה לי לעבוד אצלו. לא שיערתי טוב את היקף העבודה, והסכמתי לשכר זעום ביחס לעבודה ולמקבילותיה בחברות אחרות. ובכל זאת לא כאן קבור הכלב. למרות שאת כל מרצי וכוחי אני משקיע בתחומי אחריותי, וכל דופק כמו שעון, למרות זאת אני חוטף קיתונות רותחים מדי פעם על דברים שאי אפשר לצפות אותם. אין טעם למנות דוגמאות, אבל נציג אחד מהם ללמד על הכלל. וגם בגלל שבעקבותיו קיבלתי מכתב פיטורין שלאחר לחץ נמשך חזרה. הגיע אדם לעסק ושאל אותי על אחד העובדים, סיפרתי לו מה שרצה והוא הלך. התבר שזה היה שליח של עסק מתחרה שניסה לקחת אותו אליו, אני הזדמנתי מולו. בעקבות כך נקראתי לשיחה נוקבת ולאחר שעתיים מכתב פיטורין. כמה שעובדים קשה, תמיד נמצא איזה נקודה לא טובה מספיק, כי התחומים שלי רחבים מאוד, ואותה הוא יעצים כאילו חזות הכל. להחליף עבודה לא שייך משתי סיבות, עדיף לפתור בעיה מאשר לברוח ממנה, כי תמיד יש בעיות בכל מקום. ב', עברתי דירה במיוחד בשביל העבודה הזאת, ולטלטל לכל המשפחה מעבר לילדים, חברה או שכונה חדשה, דבר קשה על בני הבית. וזה חוץ מהעבודה העבודה עצמה, אני מאוד מרוצה ומרגיש התאמה גדולה, איך מתנהלים מול אדם כזה. אז תשמע, קודם כל זה מעניין. אני משער שהרבה אנשים ככה נמצאים בסיטואציות כאלה. אז קודם כל אני שמח שאתה לא שואלים לעבור עבודה. אתה אומר, עובדה, עבודה, אנחנו נשארים. ואני באמת לא מאמין בלעבור עבודה, אלא אם כן מדובר על תוספת של למעלה מ-50% מהשכר, ואפילו קצת פחות מזה, זה שווה לעבור עבודה. אבל אם מרוצים מהשכר, או לא שייך לעבוד, אז סליחה שאני אומר, פשוט תסבול בשקט. זה בן אדם בן 70-80. כמו מישהו סכן, שלפעמים זה קורה במשפחות, שסבא קצת לא... פשוט נכנעים. זה לא כל כך קשה. להיכנע לבן אדם בן 40 או 50 שיורדה בך, תסכים שזה יותר קשה, מאשר כולם מבינים שזה הבן אדם. מדי פעם הוא יפטר אותך ואז תתנצל ותבטיח שהכל יהיה בסדר, כי ממילא היית בסדר וזהו. הטבע של אנשים קשים שמתרצים אם מישהו לא קשה מולם, זה פשוט אל תהיה קשה. בכל מקרה, אם אין לך עבודה טובה יותר מבחינת שכר או מיקום, אל תזוז. ואני אומר באופן כללי, אנחנו צריכים באמת לדעת איך להתנהל. אתם לא יודעים כמה אנשים עוברים מקומות עבודה, עוברים ניסויים, עוברים מקומות לימוד. אני רוצה להגיד לכם שרוב האנשים שעוברים מתחרטים. לא כולם, יש כאלה ששמחים, אבל הרוב מתחרטים. אני חייב לומר שאלה ששמחים גם קיימים כאלה שעשו את זה לא נכון, שעשו טעות, ועדיין הם שמחים כי יצא להם טוב. אבל אתם מבינים שזה לא... בגדול צריך ללכת על ה... איך אומרים, לקחת את הדוגמאות ואנשים שמכירים אותם מקרוב. והכללים נורא פשוטים. אם יש שדרוג, כן עוברים. אם יש שדרוג משמעותי, אפשר לעבור. וגם לבדוק טוב טוב אם השדרוג הוא באמת קבוע, אם הוא אמין, אבל שדרוג, כמו שאמרתי, בשכר של עשרות אחוזים, זה שווה. כי גם שכר זה דבר חשוב. מי שאומר לכם, לא חשוב לי הכסף, משקר. כסף חשוב לכולנו, הוא מפרנס אותנו. אבל סתם לעבור כי הוא יותר נחמד, אני אומר לכם, זה מוכיח את עצמו כלא נכון, בדרך כלל. יש לי אחות שלוקחת על עצמה את כל עול הבית שלה, ואני האחות הגדולה שהתחתנתי כבר. היא יכולה לקום גם בשתיים בלילה בשביל ללמוד למבחנים ושזה לא יפריע לה בעבודות הבית. דיברתי עם הוריי והם לא מבינים את גודל הבעיה. אחד הבעיות הגדולות שהיא מאשימה את עצמה בכל הכישלונות של כולם. לדוגמה, אם השולחן לא היה מוכן מספיק בזמן שהיא תתנצל אלף פעמים כאילו שאין לה עוד אחיות, שגם להם מותר לעזור. מאשימה את עצמה הרבה גם בדברים שלא קשורים אליה. קודם כל זה ממש הפוך מכפי שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים אנשים שהם מורידים מעצמם עול. אנחנו מכירים אנשים שהם מתחמקים ושתמיד אחריות על מישהו אחר, ופה מישהי שלוקחת על עצמה. אבל כמובן שזו בעיה, זה אולי לא בעיה לאחרים, זה בעיה לאותה ילדה. ואני, השאלה אם באמת, אם זה באמת דבר שמקשה עליה, אני הייתי מציע פשוט לעזור לה, לגשת אליה, לעזור לה אם בשיחות. ואם ההורים חכמים, יש כאלה שהם גם מאמינים בלהגיד לילדה, לא, אם את ככה, אני לא רוצה, אנחנו לא מוכנים שאת תעבדי, כי זה משהו שמכניס אותך לכל מיני מתחים, לכל מיני דברים. אנחנו מוכנים רק בתנאי שאת תהיה רגועה יותר. אגב, זה קורה לכאלה שיש כאלה שפעמים שמשתלטים על הבית, זאת אומרת, דרך הניקיון מתחילים לעשות בלגנים וצעקות ואיומים, ואל תעברו ואל תלכו. גם כאן אני ממליץ על אותה שיטה. אבל במקרה הזה נראה לי שיותר זה צריך להיות מולה. יש פה שאלה. אנחנו נפסור פה עוד פעם את המספר טלפון מבקשים, 1900, היה לנו איזה תקלה פה, 1900-529293, עכשיו הקווים עובדים, 1900-529293. לכבוד הסופר חיים ולדר, אני שומע את התוכניות שלך בעקביות, מאוד נהנה מהסיפורים, מקליט אותם, משתמש בהם, רציתי להציע לבקש ממך שתיתן שם וכותרת לכל סיפור שאתה מספר, ובמקביל לרשום שם לסיפור גם באתר, על מנת שיהיה קל לזהות את הסיפור. כמו כן, רציתי להודות לך על הספר ששלחת בגין תרומת מגבית עבור זוג אנכים. על זה, העניין הזה אני רוצה להגיד, מי שעוד לא קיבל, אני מבקש שייצור קשר גם עם התוכנית כאן, או שיגש, שישלח במייל, כי אני יודע, הגיעו אליי שניים בחזרה, אבל ייתכן שלא הגיעו, זה מאוד חשוב לי, כי אנשים תרמו, וחשוב לי שהם יקבלו. אנחנו עם מאזין, ערב טוב. יראה לנו מרכב. רגע. הוא מנסה עוד פעם. אוקיי, יש לנו עוד פעם תקלה טכנית. ככה, יש לי חבר שלצערי יצא מהישיבה עקב חוסר פעילות, אין לו כוח לכלום, רק בבית. גם כשהיה בישיבה ישן עד מאוחר ולא היה מגיע לתפילות ולסדרים, כרגע הוא אף בישיבה, אבל אמרו כי מרחמים עליו. אם הוא ישתנה יעזרו לו ויחזירו אותו, אני מנסה ללמוד איתו ולעזור לו, אבל כלום כלום. אפשר בבקשה יצא. נתי החבר שלך אולי בסוג של דיכאון, בן אדם שאין לו כוח לכלום ויושן כל היום הוא סוג של דיכאון, ואני מציע שתציע להוריו אפילו טיפול תרופתי, לפעמים זה יכול ככה לתת לבן המרץ ולחזור לעצמו. כעיקרון, תמשיך, אתה יכול להיות שאתה האיש המציל שלו. אנחנו עם המאזין שנפל, ערב טוב. או, המאזינה, כן. ערב טוב.
הייתי רוצה לשאול, יש לי תינוקת בת שנתיים, שהיא מכה כל הזמן, כאילו, אם היא כועסת על משהו, אז היא פשוט מתחילה להרביץ לי, לבעלי. עכשיו, ילדה מאוד מאוד חכמה, הרבה יותר מגילה. גם בהשוואה לילדים בגיל שלה, היא הרבה יותר חכמה, היא מבינה. שאלה היא מה אני צריכה לעשות, לכעוס עליה.
מה היא לחמה, קודם כל לא לעשות. לא, ילדה כזאת היא לא בגדר של ילדה ש... שעובד אצלה שיטות הרגילות, מונשים גדולים או פה. צריך לעשות התניה נורא פשוטה, ממש התניה בסיסית, שאומרת, נתת מכה לאמא, לוקחים אותה, את חזקה ממנה, שמים אותה בלול או בחדר והולכים. ודואגים שלא תוכל לצאת משם, שוב, אנחנו לא נועלים ילדים, אבל לא לפחד שילד יהיה לו חרדה או דברים כאלה. היה כאשר ילד יודע שיש קשר בין מה שהוא עשה לבין העונש, העונש לא צריך להיות עונש ממש, להיות במיטה זה לא ממש עונש, אוקיי? ואנחנו צריכים לדאוג שהיא לא תצא משם.
אם אני כועסת אליה, נניח אני אומרת לה אסור, אני אפילו לא יודעת אם לתת לה מכה על היד, מבינה שזה אסור, והיא גם יודעת, השאלה אם זה...
אני רוצה להגיד לכם, יש בגיל שלוש יש גיל הלא, גיל שבו ילד מנסה להראות שהוא לא תינוק אלא ילד. הגיל הלא הזה קורה גם בגיל שלוש, הוא קורה גם בגיל הטיפש עשרה, בגיל הזה שילד הופך לנער. אז הוא רוצה להראות שהוא לא ילד, הוא רוצה להיות שהוא לא תינוק, לכן לא לפחד מעלו, וגם לא להתעצבן ולא לכעוס. ילד רוצה להראות, הנה אני קיים ואני עושה דברים. אנחנו צריכים לדאוג, הוא יעשה את זה בסדר, אנחנו צריכים לדאוג להראות לו שאנחנו לא מסכימים, שהוא לא מרוויח מזה הלב, ובאת שהוא קצת מפסיד מזה. אבל שנתיים להיזהר, שוב, לא לתת מצב שילדה מרביצה, ולעבור על זה סדר היום. אבל הגיע, אנחנו לא מסכימים לדבר הזה, והנה, אנחנו עכשיו את יושבת בלול, מפני שעשית את זה. אוקיי?
אוקיי, בוא, טוב, בהמשך את השאלה.
מאזין נוסף, ערב טוב. כן? ערב טוב? כן, שלום לך.
שלום וברכה. אני רציתי להתייעץ בקשר לבחור, גיל 20, שוב, תקופות, יש לו שבועיים שהכל בסדר, הכל חיובי, ויש שבוע שהוא כל מה שהוא רואה זה פשוט שלילי, ביחס לעצמו, ביחס לסביבה, הוא לא מאמין בעצמו. הבחור הזה, אנחנו הלכנו לאחד מהגדולים, והוא הציע שהוא ילך לשיחות. השאלה למי הרב ממליץ שיגש לשיחות.
קודם כל נתחיל, תעלית פה בעיה, ואני מאמין שהרבה, בכל בעיה שאנשים מעלים פה, אני תמיד לא חושב על הבן אדם רק עצמו, אלא על כל האנשים שמקשיבים לנו. ויש אנשים שיש להם מצבי רוח מתחלפים. יש אנשים, לא הרבה כאלה. עכשיו, קודם כל יש אנשים במובנה שלהם, באישיות שלהם, זה אישיות שהיא לא יכולה להתמיד באותו מצב רוח. יש אנשים שיש להם תמיד אותו מצב רוח טוב, לפעמים יש אנשים שתמיד מצב רוח רע, אבל יש אנשים שהמצב רוח שלהם הם בעלי מצבי רוח משתנים, והם עלולים להתהפך פה ושם. קודם כל, אנחנו מצווים, אני אגיד את זה אחרת, לכולם יש מצבי רוח. אנחנו צריכים שיהיה לנו בלנס, בלנס זה איזון. איזון שכאשר יש לנו מצב רוח רע, עדיין זה לא ישבש את התפקוד שלנו, ואני אסביר. לפעמים אנשים נמצאים במצב ממש קשה, באמת, אמיתי. קרה להם משהו, יש ילד חולה, יש משהו ש... עכשיו, יש ילדים, יש אנשים שאומרים, אין לי כוח, אני לא הולך לעבודה, לא הולך... אנשים מפסידים את החיים שלהם בגלל תקופה לא טובה. ומכיוון שבחיים שלנו יש תקופות לא טובות, יש אנשים שהחיים שלהם נהרסים בגלל משהו קטן. זה גם סוג של פינוק מסוים לפעמים, שבן אדם אומר לעצמו, לא מעניין אותי, שברתי את הכלים, ולפעמים זה לא, זה פשוט בן אדם באמת לא יציב. והתפקיד של כולנו
כן,
מילדות,
הוא
אגב...
הוא זה לא משהו שקורה...
רגע, צור שנייה.
הוא זה לא משהו שקורה אצלו, הוא זה...
אני רוצה כן. להשלים ואחר כך תמשיך. אנחנו צריכים לחנך מגיל ילדות לילד, לבלנס, ליציבות, גם אם לא מסתדר לו. עכשיו תגיד אתה.
הוא אצלו, זה בחוץ שכבר נפרים. אצלו זה מהלך כזה, שפתאום שבוע הוא יודע שעכשיו הוא בדיכאון, הוא לא מאמין בעצמו, הוא יהיה לו קשה לתפקד בלימודים, בכל מסגרת שהיא, יהיה לו קשה להתנהל.
נו, אז למה אתה אומר שזה שונה? אתה אומר שהוא לא מתנהל, שהוא מתקשה להתנהל. אנחנו מדברים על אנשים שמרגישים, אז צריך לנטף אותם ולהגיד, אל תרגיש, או תרגיש, וזה יעבור לך. אבל הבעיה שלנו אמיתית, אני לא אומר, אני לא מזלזל בזה, אבל אנשים שהתפקוד שלהם, צריך להבין, לכולנו יש רגעים לא טובים, אבל אנחנו ממשיכים. יש לי את התוכנית הזאת כל שבוע, אז גם בשבוע שלא טוב לי, אני מגיע ואני עושה ואני כותב את הסיפור, ואני מתאמץ, וכך כל בן אדם, אנשים עובדים בהוראה. אז יש להם ימים קשים, אבל הם הולכים ומכינים את השיעור ונותנים, ומורים. יש אנשים שהם מטפלים, אני יודע מה, תקשורת, בכל מיני תחומים, אנשים הולכים ומשרים, וכמובן בחורי ישיבה וכוילל, בן אדם לומד, קשה לו, אז הוא יושב, אז הוא קצת אולי נח, הוא לא כזה לומד. אתה מדבר על ילד שיש בעיה בתפקוד שלו. אז יפה. אז קודם כל צריכים ללמד אותו, וכאן טוב קאוצ'ר או מטפל פשוט, הוא פסיכולוג, שילמד אותו איך, יש פה גם קטע התנהגותי, שידע לא על כל, לראות על כל פגיעה, לא על כל תחושה שהוא מרגיש, הוא צריך גם לעשות משהו עם זה. ובטח לא להזניח את מה שיש לו. וגם יש CBT שמלמד אנשים איך לאבד את הרגשות שלהם, ואיך לא, איך להיות יציבים ולא להרוס קשרים וכישורים ומקומות עבודה ומקומות לימודים והתקדמות בחברה בגלל איזה מצב רוח שיש להם. אוקיי? אגב, אני כתבתי סיפור ילדים השבוע, אני באמת לא יכול זה, כי יש לו סוף מפתיע, אז אני לא יכול לספר אותו, אבל שהוא מדבר בדיוק על הקטע של מצבי רוח. אני רוצה להגיד שאנשים גם לא כל כך אוהבים להתחבר לאנשים עם מצבי רוח מתחלפים, אלא אם כן הם ממש 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 אנשים אטרקטיביים, שאז זה מתהפך. אנשים שהם מאוד אטרקטיביים, אז המצבי רוח שלהם גורמים לאנשים להיקשר אליהם. אבל רוב האנשים שיש להם מצבי רוח, אנשים לא רוצים להתעסק איתם. אוקיי?
אתם יכולים להמליץ על מישהו?
לא בשידור, אנחנו תישאר עם המפיק ותן לו את המספר. ואתה מאיזה אזור אתה?
בני ברק.
אז מבני ברק, קודם כל, בן כמה ילד?
20.
20. אז 20 יש, אוקיי, אז אתה צריך באמת לקבל, כי יש היום הקשיבה ויש, העירייה נותנת המון שירותים בחינם, אבל 20 אני חושב שזה באמת צריך באופן פרטי. אז אנחנו אחר כך נעשה את זה, אבל אנחנו ניגש למאזין הבא. ערב טוב.
ערב טוב.
המאזינה, כן, ערב טוב.
שלום. יש לי ילדה שהיא בת שנתיים וחודשיים, שהיא כל הזמן רוצה לישון איתנו. טוב, כאילו אנחנו מרדימים אותה, היא מתעוררת באמצע הלילה ועוברת אלינו. גם אם אני אעביר אותה 10 פעמים ואני אשוב לידה, היא לא מבטרת, היא תחזור פשוט למיטה שלי, והיא עושה לנו סקנדלים, מוכה, היא לא תרדם לחזרה.
את מקשיבה לתוכנית הזאת?
כן, לפעמים.
אם את מקשיבה, רואים שלפעמים, כי מדי כמה שבועות שואלים את השאלה הזאת, והתשובה שלי היא אחת. והיא לא, היא מנוגדת אולי למה שאחרים אומרים. אני אומר שלא נורא שילד מגיע לישון עם ההורים. זה תורם לו. זו הדעה שלי. אני יודע שיש כאלה שחושבים צריך לה, ובאמת גם אפשר לקחה ולנסות. אבל אם זה לא הולך, אז בסדר. אז ישנים עם הילד. מה קרה? הילד היא לא חום,
אני,
הילד
אני
היא לא
אהבה. אני גם בעד, אבל אני הבנתי שכאילו זה קצת בעיה.
אז זה לא קצת נכון. בעיה. אז אם שאלת אותי, זה לא קצת בעיה. בסדר? אני רואה בזה משהו רבה. אפילו חיובי. פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חיים תמיד.
אנחנו עם המאזינים נוספים, ערב טוב.
שלום.
כן.
כן, יש לי ילדה בת 3.5 שכבר לפני שנה בערך גמלנו אותה. עכשיו, היא לא הילדה הראשונה שלי, אני כבר ממש אחרי ייאוש. היא הייתה בסדר גמור. ומאמצע ההיריון האחרון, אני עכשיו כבר הרבה אחרי לידה, היא מרטיבה ממש כל היום, במשך כל היום. אני ממש מיואשת כבר.
אז קודם כל, אני לא מומחה לגמילה, אבל אני יכול לומר לך שתפסיק להיות מיואשת. יש אנשים שמרטיבים עד גיל 4 ו-4.5, אז לא הלך הגמילה, יכול להיות שהיא קצת מודאגת או משהו, אולי מקנה. אל תקחי את זה קשה, ואל תשים זה שום דבר, ואל תהיה מיואשת בבקשה, אלא פשוט תזרמי עם זה כאילו כלום. כאילו זה הדבר הכי טבעי לעשות. אוקיי?
תעשה על עצמה כל היום רטובה וזהו, לא להגיד לכלום?
כן, כן, כן. קחי חודש, אל תגידי כלום. חודש, אחרי חודש תתקשרי עוד פעם ונראה.
אוקיי,
חודש היום, היום אנחנו נמצאים בראש חודש אייר, בראש חודש סיוון, אני כמעט יכול להבטיח לך שזה ייגמר. אבל אל, כלום, כאילו זה הדבר הכי טבעי, זה הנורמלי.
לא להזכיר לה את השירותים, לא להגיד כלום.
אפשר להזכיר לה את השירותים באופן טבעי, את רוצה להגיד את השירותים, לא להגיד, אוי, עוד פעם, תזבי את זה. אם ילד בחר לשוב, זה סוג של תשומת לב, שאם אנחנו ניתן לו אותה, הוא עלול באמת לחבר את זה כמשהו טוב, וימשיך עם זה. התפקיד שלנו זה לא להתייחס, זו השיטה שלי והיא עובדת. אבל ממש, כאילו זה הדבר הכי נורמלי, ככה זה קורה לכולם. שום דבר, לא להגיד את זה אפילו, ממשיכים הלאה. אוקיי? אנחנו עם אזי נוסף, ערב טוב.
הלו?
כן.
קודם כל אני רוצה להודות על התוכנית היפה.
תודה.
השאלה שלי היא ילדה שהיא כמעט בת 3, עוד חודשיים 3, היא התחילה לפני איזה 6 שבועות, היא התחילה לגמגם. עכשיו, בהתחלה זה היה ממש לא נורא, מילים פה מילים שם, לאט לאט, זה ממש, היא לא מתחילה, היא לא יכולה להתחיל משפט.
קודם כל, יש איזה משהו במשפחה, איזה שינוי?
זהו, אז אני חשבתי, ניסיתי, לא, אני לא רואה כלום משהו שאני יכולה לתלות, כדי לא לדע, לא שינוי, כלום.
אולי משהו...
שאני יכולה לחשוב על זה.
אולי, את יכול, אולי נחשפת לאיזה משהו, אולי למטה, יש איזה זר, או אנשים זרים, או משהו כזה. היא ילדה פתוחה, היא מדברת איתכם?
כן, זהו, היא הייתה, וגם מה שמעניין, שהיא... ילדה שלישית שלי, כולה, היא דיברה הרבה יותר מאשר הקודמים, זאת אומרת בשטף, כולם ממש התפעלו מאיך שמדברת לי.
תראי, כעיקרון, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מחלק את התשובה שלי לשתיים. התשובה הראשונה היא עתק הדבק, את יודעת מה זה עתק הדבק? קחי את התשובה הקודמת שעניתי לזאת שמרטיבה ופשוט תציעי עתק הדבק. אגב, אני אומר את זה לכל מי שיש לו בעיה של גמגום בגיל כזה, פשוט אל תתייחסי לגמגום הזה, כאילו זה ככה מדברים כולם, כאילו את לא מרגישה, זה צריך להיות שחקן, אבל זהו, כאילו כלום, לא לדבר על זה, לא לחשוב על זה, זה עובר, כמו שזה בא זה ככה יעבור. במקביל, למה אני אומר את זה מחלק לשתיים, אני הייתי מאוד מודאג לדעת למה זה הגיע, וכן הייתי מציע לנסות לבדוק את הדבר הזה, ואם אנחנו לא מצליחים, ואם זה לא עובר תוך חודש, מה שלא נראה לי, מה שבדרך כלל זה כן קורה, אז אני מציע שתלכו לאיזה טיפול רגשי מסוים, לבדוק את זה. אפילו אבחון, לקלוט, כי אפילו על ידי בובות, אולי קרה לה משהו, זה הדאגה שלי, אני לא הייתי רוצה לפספס את זה, זה... כשקורה משהו זה איתות, ואנחנו חייבים, אסור לנו להתעלם מאיתות. לכן אני מחלק את שני הדברים. מצד אחד, אם במקרה שזה לפעמים, מה זה הדיבור? הדיבור זה לפעמים דווקא מבנה שמדבר, מדבר, מדבר מאוד מהר, אז הוא עלול פתאום להתעקע, כמו זה מרבה רגליים שפתאום מתסתבר עם כל הרגליים שלו. לפעמים זה אפילו טכני, וכשמרפים זה מרפא, ובנם שוכח מזה וחוזר לעצמו. אבל הצד הזה שזה איזה ביטוי של משהו רגשי, אני לא הייתי רוצה לפספס את זה. בסדר?
עכשיו, מהבחינה הזאת שבאמת אולי זה משהו שבדעה שהיא דיברה מהיה, אז באמת חשבתי את זה בהתחלה, אבל לאחרונה, אני לא מדברת מהר, היא כמעט לא מדברת בגלל זה.
שום דבר, כפי שאמרתי, שום דבר.
אני
אגיד לך למה, כי אתם בטח עמדתם ככה עם הראש שלכם, נו, 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 נו.
ממש לא. לא, אני דווקא, אני שמעתי שאלה שמי שישאלה אתכם לפני זה...
כלומר, נעת לפי העיצה.
מה? כן, אני לא התייחסתי בכלל. חוץ מכשהיא אמרה לי שהיא פתאום היא חכמה, היא אומרת לי שהיא לא יודעת לדעת שאני אגיד למה.
אז שוב, לא להתייחס. אני אומר על דבריי, לילד בן 3 והיו כאלה שיחלקו אליי, ואני עובד הרבה מספיק שנים ומייעץ את זה ומקבל את השם השוב כדי לדעת שכך עושים, זה איזון מסוים, דיברה יותר מדי, עכשיו מדברת פחות מדי, זה יחזור לעצמו חודש מהיום, לא יותר ולא פחות, כמובן שאני לא הולך על היום, כן, אבל חכי חודש, לא מסתדר, נתחיל לעבוד, יותר מחודש זה כבר בעיה.
רגשי, לא על קלינאות תקשורת.
אפשר גם, אני לא מאמין בקלינאות תקשורת בגיל כזה, אבל זה צריך לשאול קלינאי תקשורת. אני לא...
אז
לא,
מה אתם ממליצים לעשות?
אני ממליץ לחכות חודש ולאחר מכן לבדוק בקטע הרגשי מה הסיפור שלה.
אוקיי.
בהצלחה. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול לגבי הילדים שיכולים לישון עם ההורים, לאפשר להם, רציתי לשאול עד איזה גיל אפשר לתת להם. יש לי ילדה בת 3.5 וגם כן כל לילה. לא.
זה מצחיק. עד 5-6 אפילו. שוב, אבל אני מזהיר את המאזינים, זו דעה שלי, זה, יש לי את השיטה שלי וככה אני במשך שנים רבות ממליץ, אני חושב שזה משהו שמאוד תורם לילדים, אבל אני יודע שיש גם הורים שלא מסוגלים לזה, שזה קשה להם, שהם לא מצליחים לישון וחשוב שהורים ישנו, ואני שוב אומר, אין בעיה לסגור את הדלת אפילו, אני לא כזה קיצוני, תפתחו הכל. מי שרוצה גם מחליט שלא, זה בסדר. אני מאוד ממליץ על ה... גם בעולם שלנו, על החוץ, העולם הזה שלפעמים אבא לא רואה את הילדים שלו שבוע, ואמא עסוקה, המגע, החום, המשהו המגונן הזה, אני לגמרי בעדו. אני, את יודע, אני אגיד את זה... שיבוא גם הוא. שיבוא גם הוא. אני בפירוש כך. זה הראש שלי. ומי ששמע בקולי, הרבה באו ואמרו לי, תשמע, זה משפר, זה עושה, זה נותן לילד. אבל זו הדעה שלי. יש כאלה שחושבים אחרת, אני כבר אומר, ומי שחושב אחרת, אז אני אגיד את היצע גם איך לעשות. פשוט להחזיר את ה... לקחת את הילד, מה שהרבה ההורים גם מתעצלים, כאילו רוצים להמשיך לישון. ואני פשוט כל היום נמצא בייעוץ הזה ואני נתקל בנקודות האלה, להחזיר, וכן בפירוש מותר לסגור את הדלת למפתח ושאני תשפוך ולא יענו לו, לא יהיה לו שום חרדה מזה. אני אומר לכם, הנה אני לגמרי בעניין הזה נותן את שתי הצדדים. אני רק רוצה לומר שאין נזק בזה שילדים ישנו עם הוריהם, ותרשו לי בתוכנית הזאת לומר שגם זו תועלת. אני רואה בזה תועלת. אבל לא חייבים להקשיב לי. בסדר?
תודה רבה רבה.
טוב, יש לנו עוד מאזינים, אבל אנחנו חייבים לסיים. יש לנו... נגמר. אז להתראות לכם שבוע הבא, בעוד תוכנית של עצות מהחיים. ואל תשכחו לעמוד בצפירה. קידוש השם. להשתמש.